יום שני, פרשת בו. גם היום רבותיי, יש לנו דברים מעניינים ומרתקים כהרגלנו. יש לנו כמה סיפורים מעניינים על קבוצה של יהודים במלחמת העולם השנייה, בשואה הנוראה, שהכניסו את כולם לבית הכנסת ותכננו להצית אותו על יושביו. איך הם ניצלו ברגע האחרון? ועל הגאון רב חיים קניבסקי שליט"א, שהזמינו אותו לסעודה, למסיבה, לדינר, לתורמים, שהוא הסכים להשתתף, מה קרה אחרי זה? במדור ההלכה אנחנו נדבר על צזקו סחור, שמרים בשבת, מה הטעם, ועל עוד דברים והמדורים המעניינים ושאר הדברים, אתם מוזמנים, אנחנו מתחילים. הפרשה אומרת, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו. בעלינו לשבח, הוא מדבר על הנושא הזה, כמה קדושה מושפעת מעצם מעמד שעבודה, של העבודה להשם. שזה גם משפיע על הטף, עד שהם יבקשו מעצמם להצטרף למסע היציאה ממצרים. ומהסיפור הבא, רואים כמה שיש בכוח שמסירות נפש למצוות להשפיע גם על רוצחים, על אותם גרמנים ארורים. המעשה הנורא היה בעיירה שקראו לה גוברובה, בתקופת השואה. צוהרי יום שישי ערב שבת, הנאצים מציתים את כל הבתים של העיירה, אוספים את כל התושבים, גברים, נשים וטף, והם מכניסים אותם לבית הכנסת, שהיה עשוי מעץ, נועלים אותם בבית הכנסת, ומבטיחים שאוטוטו הם מעלים את כל המבנה באש. אי אפשר לתאר את הדרמה הנוראה שהתחוללה שם באותם שעות. הילדות של הילדים והאנשים הרקיעו שחקים. הפעוטות שהיו רעבים, עייפים, בנוסף לכל, בחו בלי הפוגה כמובן. והרשעים מקיפים את המבנה מכל הצדדים, והם אומרים, מי שיצא החוצה, יהרגו אותו במקום. בין המוני היהודים שהיו שם, היה גם אחד בשם רב יואל, רב יואל האופה. היה יהודי ירא שמיים. הוא הצליח והספיק בבוקרו של אותו יום שישי לאפות חלות לכבוד שבת. אבל הם נשארו כמובן במאפייה. ברגעים הנוראים האלו, עלה לו איזה רעיון, שאולי הוא ינסה לצאת החוצה, ייקח את החלות מהמאפייה, ויחזור לבית הכנסת ביחד איתם, לזכות את היהודים המסכנים שנמצאים פה, במצב נורא והיום. יזכה אותם במצווה של לחם משנה. הוא לא חשב יותר מדי, לא התלבט, פשוט קפץ החוצה דרך החלון. כולם ידעו שהבריחה שלו זה עלול לעלות בחייו, הגרמנים אמרו מי שיהיה בחוץ, יערק מיד. אבל הוא ביקש דווקא ברגעים האחרונים, לזכות את כולם במצווה. לעוברים כמה דקות ורבי יואל נכנס לבית הכנסת, שעל הכתפיים שלו הוא מחזיק שק עם חלות טריות, והוא מכריז בשמחה, יהודים, תלו ידיכם קודש, בואו ותבצעו, ביצעו עליכם משנה, שבת שלום לאדוננו. היהודים האומללים לרגע שכחו איפה הם נמצאים, באיזה מצב הם נמצאים. השמחה של המצווה העלתה אותם פפחיים מעל האדמה, וכולם נטלו את הידיים וטעמו מאכלות. היה שם התרוממות נפש גדולה ביותר, ואז עד התרחש הנס. קצין שהגיע מאיפשהו הודיע לחיילים הגרמנים שהיו שם וחיכו להעלות את כולם באש, השם הרחם, הודיע להם שעל הגדוד שלהם הוטלה משימה חדשה בשדה הקרב, והרגע הם צריכים לעזוב את המקום. הנאצים הארורים ששמרו על בית הכנסת ביקשו שלפחות יאפשר להם לבצע את זממם ולהצית את בית הכנסת, אבל הוא לא ויתר, אמר הרגע, יד, כולם עוזבים. וככה ניצלו היהודים. נס ההצלה הפתאומי הזה, שהתרחש ממש באותו רגע שבו כולם קיימו את המצווה ואכלו את הלחם משנה, הביא אותם להאמין באמונה שלמה שהמסירות נפש של רבי יואל האופה היא זאת שהצילה אותם. אז תראו מה זה, המסירות נפש המופלאה הזאת, היא זיקחה את האוויר, אומר הרב זילברשטיין, והצליחה לסלק גם את מלאך המוות, וגם את אותה תאוות רציחה שהיה לנאצים, וככה ניצלו אותם יהודים. רבותיי המאזינים, אנחנו שמחים לספר לכם בשורה מיוחדת לדוברי יידיש. קו השיעורים של דירשו, כן כן, אותו קו שאתם עכשיו מקשיבים בו, מרחיב את פעולותו ומצרף לשיעורים הקיימים שני שיעורים יומיים נוספים שהם מסרו ביידיש, לפי סדר הלימוד של הדף היומי בהלוכה. השיעורים נמסרים בשפה עשירה, תמצות ובהירות, כדי שהמאזינים יוכלו להסליק בדקות אחדות את הלימוד של הדף היומי, דף היומי בהלוכה, עם כל הפסקים של גדולי האחרונים בנושאים ההלכתיים השונים שנלמדים באותו יום. שני השיעורים החדשים נמסרים ידי יום מפי הגאון רב מוצקי שלום אפרים, ראש כולל בויאן, והגאון רב אפרים סגל, מוץ בקהילת קודש קרלין סטולין. וכידוע לכם, זה מצטרף, השיעורים האלה מצטרפים לשיעור הוותיק של הגאון רב הרב זילברשטיין, שזוכה לקפוצה רחבה ולאהדה רבה בקרב המאזינים הקבועים, ושנמסר גם הוא על פי סדר הלימוד של הדף היומי בהלוכה. וכמובן לשיעור המיוחד של הגאון רב אליהו אורנשטיין, שנמסר על פי סדר הדף היומי על הש"ס בבלי, וזוכה לעשרות אלפי האזנות של הסגנון המיוחד שלו, והעובדה שהשיעורים נמסרים בתמצות, עם הסבר קצר וענייני על כל פרט ועל כל מילה מדברי הגמרא. וכמובן שאפשר גם להזין לתוכנית היומית המיוחדת שאתם מקשיבים לה עכשיו, והשם יעזור לנו שנמשיך להצליח בכל השיעורים, בכל הקווים, בכל הדברים המתחדשים בקו של דירשו. ולתשומת לבכם, ההזנה לקו השיעורים של דירשו זה מתאפשר בעלות של שיחת טלפון רגילה, שיחה מטלפון סולארי, זה בדרך כלל בחינם, כל אחד כמובן בהתאם לתוכנית והמסלול של הטלפון שיש לו, שאימנו מתבצע את השיחה. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב ולשמוע שיעורים מעניינים ושאר הדברים שיש בקו. עד כאן בנושא הזה. ונגיע למדור פנינה הפרשה. אז בפרשה כתוב, ולזיכרון בין עיניכו, למען תהיה תורת השם בפיכו. יש פה סיפור מעניין שסיפר אותו הגאון רב נוסן איינפלד, שמופיע בדברי שיח. הוא מספר שבשנת תשס"א, הייתה לו סבת דשמיא גדולה להשיג כמה תורמים גדולים, שתרמו סכום של כמה מאות אלפי דולרים למבצר התורה, כולל חזון איש. אז הוא חשב שהכרת הטוב מחייבת לערוך עבורה מזה, מסיבת הוקרה מטעם הכולל. אבל, כיוון שאותם אנשים היו עסוקים, היה ברור מראש שהם לא יבואו במיוחד לארץ הקודש, אלא אם כן, מורן הגרח קניבסקי שליטה, יסכים לבוא, לשבת ולברך אותם. מספר הרב ויינפלד שעלה לרב חיים, ושטח בפניו את הבקשה. אבל רב חיים דחה אותו על הסף, הוא אמר, אם אני אתחיל להשתתף במסיבות, לא יהיה לזה סוף. מה יהיה על התורה שלי? ותוירוסי אמוס אינסס, שאל אותו רב חיים. אני גדרתי את גדר שאני לא משתתף בשום מסיבה. אמרתי לו, אומר הרב ויינפלד לרב חיים קניבסקי, קטונתי מלהעביר אותו על גדרו, אבל אני יכול לומר שאם כבוד תורתו לא יבוא, המסיבה תתבטל. כי אני יודע בוודאות שהם לא יבואו אם לא ישתתף בה. ובפרט שמדובר פה בכל חזון איש, שנוסד על ידי מורן החזון איש זצ"ל, והיה קרוב ביותר לרבינו הקליסטנקל. טוב, רב חיים חשב, הוא אמר, בלי נדר אני אשתתף. אתם יכולים לומר להם את זה. לא, המסיבה נקבעה לבין הזמנים, תשס"א, אחרי תשעה באב. הכל היה ארוך ומוכן, אבל לפתע המצב הביטחוני הוא רע בארץ הקודש, והגבירים ביטלו את ההגעה שלהם. מספר הרב ויינפלד, הוא נכנס לבית של רב חיים, ואמר לו שלנגד עינינו מתקיים הפסוק, רצון ירוב יעשה. כמו שרש"י מפרש בחולין, שקדוש ברוך הוא נותן ליבו על רצונם של הצדיקים שלא להעביר דעתם. הוא מספר לו שהמסיבה בוטלה, ואני מודה לכם שרציתי להשתתף במסיבה. אמר לו רב חיים, איך עלה לדעת שלכם שאני אשתתף במסיבה? הרי אני גדרתי גדר שאני לא משתתף במסיבות מכל טעם. נדמתי, אומר הרב ויינפלד, אבל הבטחנו מי שתבואו, כיוון שלכל אחד יש דין אחר. אמר הרב חיים קנימסקי, אני לא זוכר שככה אמרתי מעולם. אבל בהנבנתו הרבה הוא הוסיף שזה לא יוצא דופן, ואני אספר לכם מה יצא שויו. הוא סיפר לו על איזה משולוך מטעם ישיבת נוברדו כשהגיע לקרלין. הוא נכנס אצל הגאון רב דוביד לקרלינר, תכף צדיק לברכה, המחבר של השלס דוביד, שהוא כבר הפליג מעבר לגבור הסטישים שונו. והעיניים שלו היו קהות, קהו מראות. נו, מה הוא עושה? ישב הגאון ושינן את התלמוד שלו בעל פה. המשולח אומר לו שלום, והוא מחזיר לו שלום. שואל אותו מה אתה רוצה? אומר לו שלום, משולח מנוברדוק. שואל אותו כמה הייתי רגיל לתת כל שנה. ונתן לו את התרומה. המשולח כותב את הקבלה על הסכום, והגאון, הגאון חוזר ללמוד בכל ערב ונעימו. הקול של הלימוד היה כל כך ערב, המחזה מרנין, ורגלי המשולח כבר עייפות, והוא נהנה מכל רגע, אז הוא פשוט ישב והזין ללימוד. איך הגאון חורז גמור רשי, גמור אל רשי, מרשי לטוינספס, מסכם. בבהירות, שיטות הראשונים, דעות הפויסקים, את הראיות שלהם לכאן ולכאן, בונה וסותר. פילי פלוין, היה לו תענוג. לפתע של דוד מרים את עיניו, את עיניו הקהות, אבל הוא רואה, הוא מזהה שיש פה איזה מישהו שישב. הוא אומר לו, שולם, מי אתם? אבל שולם חווין שמחלת השכחה תקפה את הגוין. והוא אומר, אני הגובה של ישיבת נוברדוק. קיבלתי ממר תרומה וכתבתי לו קבלה. טוב, הגאון לוקח את הקבלה וחוזר ללמוד. אבל עוברים כמה דקות. ושוב הוא מחזיר, ושוב הוא מבחין במשולח. ושוב הוא שואל אותו, מי אתה? מה אתה רוצה? והוא עונה לו שכבר קיבלתי. נהנח השל הסדומית ואומר לו, לא עליכם. השכחה גוברת עליי באופן נורא. אני שוכח ממש מרגע אחד למשנהו, אבל את השעס, ברוך השם, אני זוכר. כמו שאני זוכר אותו שהייתי בן 16, לא שכחתי כלום. כמובן שהמשולח התפעל מאוד מהסיפור הזה. כשהוא הגיע לרדין, פגש את החפץ חיים, סיפר לו בהתפעלות מה שהעיניים שלו ראו. לאחר זמן נפטר השל הסדוביד. המשולח מקבל מברק מהחפץ חיים. הוא מתבקש לבוא לרדין ביום מסוים. הוא מגיע, אומר לו החפץ חיים, שהוא עומד לערוך מספד, מספד מר לרבה של קרלין, והוא מבקש לעלות לבימה ולספר את המעשה ברבים. אומר לו המשולח, רבי, אני אדם פשוט. איך אני אעמוד במקום גדולים להספיד ברדין עם זקן הדור? אמר לה החובץ חיים, תנוח די אתכם, אני אספיד אותו. אתם רק תעלו, תעלו לפניי ותספרו את סיפור המעשה. ולזיכרון בעיניניכו, איך שהוא זכר את כל השס, כמו שהוא זכר אותו מגיל 16. זה הסיפור הנפלא שכאמור מופיע בדברי שיח. אנחנו ממשיכים עם המדור עניון דיומה, שקשור לשיבובים. אנחנו מביאים פה עצות מחזל לכפרת עוונות בימי השיבובים. זה דברים בשם השלום, בשם החריידים, שהיו רגילים בפיו של הגאון הצדיק שמואל אהרן לידר, על פי המבשר תורני פרשת ויחי. אמרו רז"ל, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע, ויוכיח נפשו ויאמר לו, ויאמר לנפשו, תסבלי איסורים בעולם הזה, ובהגיהנם על עוונותייך, על הטוב לך לסבול חרפת אנוש, וגידופה ולא תעני, ותשמחי באיסורים אלו, פה בעולם הזה, הביזיונות, הגידופים, האיסורים האלה שווים הרבה, כי תועלת רפואה לנפשך, וזרח בחושר אורך, כמו שאמרו חז"ל, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. אז זה העצה הנפלאה לימי השבובים. לשמוע את הייסורים, לשמוע את החרפות ולשמח בייסורים האלה. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא קניין חוכמה. אומרת המשנה בפרק ב' לקראת סופו, ואז כן עצמכו ללמוד תוירו שאינו ירוש הלוך. יש פה סיפור על פי שלומי מציון. סיפור על אדון רבי יוסף ישראל, ישראל זון, זכר צדיק לברכה, שבילדותו הוא גדל בברנוביץ', אצל הסבא, אדון הצדיק רבי צבי הירש גוטמן, שהיה משגיח בישיבה שם בברנוביץ'. מספרים שבשנת תש"א, זמן קצר לפני שפרצה מלחמת העולם, הרוסים הקומוניסטים פשטו על הבית של הסבא, של הרב גוטמן, והגלו את כל המשפחה ל-20 שנה, לא פחות. אבל מה? הגלות לסיביר הייתה הפתח להצלה שלהם. כי כמה ימים אחרי זה, הגרמנים כבשו את ברנוביץ, והם לקחו את כל בני העיר לגטו, שלאט לאט הוציאו את כולם להרגיע השם ישמו. ואילו הוא וכל אלה שנשלחו לסיביר, ניצלו ונשארו בחיים. וגם בסיביר קרה להם נס, אחרי כמה חודשים שהם היו שם במאסר, אז השלטונות הודיעו להם שכיוון שהם אזרחים פולין, הרי הם משוחררים. מה הם עשו? אחרי השחרור, כל הקבוצה עברה לאיזו עיירה אחרת בסיביר, שיכלו לחיות בה בצורה קצת יותר מסודרת. והוא מספר שבאותו עיירה היה יהודי שהציע לנער, היה אז נער, רבי יוסף ישראל, רבי יוסף ישראל ישראלזון, היה אז נער, והוא הציע לעבודה בחרושת של ארגז בגדים. מה היה חסר לו לעבוד בעבודה הזאת? כדי שהוא יוכל להיפטר מחובת הלימודים בבית ספר האזרחי שם, יחד עם כל הילדים הגויים. המנהל של הבית חרושת היה יהודי, יהודי חילוני, קראו לו בלוטניק. הוא קיבל אותו לעבודה ביחד עם החבר שלו, ובאמת, צ'יק צ'ק, תוך כמה חודשים, למד את מלאכת הריגת הבדים, במשך שנה עבד שם בנאמנות, ובפרוטות העלבות שהוא קיבל שם, הוא הצליח להחזיק את עצמו ולהתקיים. לימים הוא היה אומר שהלימוד מלאכת ההריגה הזאת הייתה הרבה יותר קלה מהבנה של תוספות אחד. אבל המנהל, אותו מנהל, הוא התפעל מאוד מהיושר שלו, מהנאמנות שלו. סוף המלחמה סובבה השגחה עליונה שגם אותו מנהל על ארץ ישראל. והוא חשב לפתוח פה שוב בית חרושת לבדים. והוא שמע שגם אותו נער, ישראלזון, שהיה במפעל, צריכה גם להינצל ולעלות לארץ. אז הוא בירר איפה הוא נמצא, בירר, רוצה להציע לו להיות שותף במפעל. וככה ביום בהיר מגיע אותו מנהל מפעל חילוני לישיבת פונוויץ, שהוא מחפש את הבחור ביוסיף ישראל ישראלזון, שהוא כבר היה שקוע שנתיים ימים, עמוק עמוק, בסוגיות השעס, עמוק בעבודת של הבאי ורובה, והוא מחפש אותו להציע לו את ההצעה, להיות איתו שותף במפעל, מפעל של הבדים שהוא רוצה להקים. רבי יוסף שומע ומחייך, הוא מבין מיד את פרטים של ההצעה, אבל בחן ובטבעיות הוא משיב לו בחיוך. אם הקדוש ברוך הוא הציל אותי מהמלחמה בניסי ניסים, יחיד מכל המשפחה, לא מסתבר זה בשביל שאני אהיה מנהל מפעל של בגדים. מסתבר שזה בשביל שאני אשקוד על התורה בקדושה ובתורה פה בישיבה. וככה הוא דוחה בחיוך את ההצעה, הצעה נפלאה, בשתי ידיים. זה הסיפור הנפלא שמופיע בשלמים מציון, שקשור למדור קניין חוכמה על דברי התורה, את כן עצמך ללמוד תורה, ולמה? שאינה ירושה לך. פניני הפרשה, אומרת המשנה, ושמרתם את המצות. אומר רש"י הקדוש, כדרך שאין מחמיצים את המצה, כך אין מחמיצים את המצווה. בספר ממגיד שמיים, הוא בא שם סיפור שסיפר רב שולמר יונגרמן, זכר צדיק לברכה, ראש מוסדות זכרון יעקב, סיפר על אבא שלו. על איזה אדם שאולי היה שומר תורה מצוות, שהיה בקשר, בקשרי מסחר עם אביו, והיה חייב לו הרבה כסף, ואבא שלו חיפש אותו הרבה זמן, כמה חודשים, כדי לגבות את החוב שלו. עד שסוף סוף הוא מצא אותו, שהוא ביחד לעשות החשבון. גם הוא לעשות החשבון, הגיעו לסכום, אותו בעל חוב התחיל למלות את הצ'קים, לשלם לו את החוב. פתאום, מספר הרב יונגרמן, אבא שלי שם לב שהשעה היא 5 דקות לפני 8. זה השעה שהייתה לו קביעות בבית הכנסת, היה לו שיעור. הוא מספר שאבא שלו קם מיד, מפסיק את הכל, עוזב הכל, עוזב את אותו סוחר עם הפנקס צ'קים שהוא ממלא לו, והוא רץ, הוא רץ לבית הכנסת להגיע בזמן לפני תחילת השיעור. אותו סוחר מתחיל לצעוק, חכה כמה רגעים, אני גומר לרשום את הצ'קים, אני נותן לך את הכל. אבל אבא עונה לו, אני מצטער. אני צריך לרוץ לשיעור, אסור לי לאחר אפילו דקה אחת. הוא משאיר את כל הצ'קים, והסוחר שעומד מדם. לאחר שהוא נפטר, אבא שלי, הוא מסיים ומספר, רב שולם מאיר יונגרמן, סיפר אותו סוחר בהתפעלות, אני יודע שהוא חיפש אותי חודשים רבים. והוא הגיע לו צער בגלל החוב הזה שלא שולם לו. ובעוד מספר דקות הוא מקבל את החוב. אבל כל זה לא עזר. והוא בכל זאת עזב הכל כדי לא לאחר לשיעור. ואנחנו מגיעים לדף רמי בעל אוכל. למה אומרים צדקו סחו במנחה של שבת? חכמים תקנו לומר במנחה של שבת 3 פסוקים, שפותחים במילה צדקו סחו, עובד צדקו סחו. הם מכונים בקצרה צדקו סחו. טעם של התקנה, כי בשעת מנחה של שבת הסתלקו מהעולם משה רבינו, יוסף הצדיק ודוד המלך עליהם השלום. אנחנו רואים את הפסוקים האלה להצדיק עלינו דין שמיים שנעשה בפטירה שלהם. ויש אומרים שמשה רבינו לא נפטר בשבת אלא בערב שבת. אלא שהקדוש ברוך הוא גנז אותו במערה רק בשעת מנחה של שבת. אנחנו רואים את הצידוק הדין בשעת הקבורה. ויש אומרים שהטעם לאמירה של הפסוקים האלה כדי להצדיק את הדין שנעשה ברשעים שחוזרים לגיהנום במוצאי שבת. ואם טעו ואמרו קדיש לפני אמירת צדקו סחו, אז יגידו את הפסוקים אחרי קדיש, ולא אמרו קדיש נוסף ביניהם לבין ולינו. פרקי אובס. כידוע, מנהג נהוג בישראל עוד בתקופת הגאונים. לומר בשבת לאחר תפילת מנחה פרקי אובס. מה אתם? אז יש שכתבו בגלל שהפרקים פותחים במילים מוישה קיבל תואר מסיני. ובכך אנחנו מספרים בכבודה של משה רבנו שנפטר באותה שעה כמו שאמרנו מקודם. בימי הראשונים הניגו בחלק מהמקומות לומר את הפרקי אובס רק בשבתות הקיץ הארוכות. וכן לומר רק פרק אחד או שניים בכל שבת. אבל בשבתות החוף, מנהג בני אשכנז, מקד מדינה, לומר 16 פרקי תהילים, בורכי נפשי, ו-15 פרקי שיר המעלות. ואם אחרי תפילת מנחה נשאר עוד כמה דקות עד סוף היום, בצמצום, צריך להספיק סעודה שלישית, אז צריך לוותר על האמירה של הפרקי אובס ומזמור תהילים כדי לאכול סעודה שלישית בזמנה. מנהג קדום בימינו, המנהג הקדום שהוא נהוג גם בימינו בקרב כמה קהילות מקהילות אשכנז, לזמר במוצאי שבת לפני ערבית כמה פרקי תהילים. בהם יש את הפרק אלוקים מכוננו. כשאחד אישה באה במוצאי שבת לא מזמרים אותו. או בגלל שזה לא זמן של חנינה, או בגלל האיסור ללמוד תורה, וגם שחל יום טוב ומוצאי שבת לא מזמרים, שוב, או בגלל שזה לא מבקשים חנינה ביום טוב, ואו בגלל שהפסוקים של המזמורים האלה הם בקשה להצלחה במלוכה, ובהסכם המון במשך השבוע, שזה לא מתאים ליום טוב. ויש כמה מעלות במנהג הזה. המעלה הראשונה, שמלווים את השבת, שנקראת קלה, בשירה ותשבחות. ויש לזה גם מקור במדרש. עוד מעלה שתפילת ערבית מתאחרת מעט, ואז יוצא שמוספים מחולל הקודש. מעלה שלישית שבזמן הפנוי שבין סעודה שלישית לערבית, יעבירו המתפלים חלק מהזמן באמירת פרקי תהילים. כעת נזכר רבותיי מה שלמדנו אתמול, בסעודה שלישית צריך לאכול פת. יש אומרים שבדיעבד או בשעת הדחק, אפשר לקיים את הסעודה הזאת בכל מאכל מחמשת מיני דגן. ויש אומרים שגם בפירות, אבל העיקר, קרא הלכה כדי הראשונה. בתפילת מנחה של שבת לפני קריאת התורה, אומרים את הפסוק, ואני תפילתי לכל השם עשרותיים, ונוהגים לומר אותו גם בתפילה ביחידות, וגם כשאין ספר תורה במקום לקריאה. עזרא הספר תיקן לקרוא בתורה לפני תפילת מנחה של שבת, 10 פסוקים לפחות, ובשלוש עליות, ולא מוסיפים על מספר העליות האלו. נזכר מה למדנו לפני 100 ימים, רבותיי. האם מצוות תוספת שבת היא מדאורייתא? אדם חייב להוסיף מחול על הקודש, בין בכניסת שבת ובין בצאתה. ובכניסת שבת הוא צריך לומר שהוא מקבל על זמן מסוים לשם תוספת שבת, או על ידי אמירת ברוך הוא. ולדעת רב הראשון עם החובה הזאת של תוספת שבת היא מדאורייתא. אבל אין איסור לה וקורס על עשיית מלאכה בזמן הזה, אלא רק מצוות זה לשבות עם מלאכה. וגם גם לדעת השולחן ערוך, אבל יש אומרים שזה מצווה דרבנן. כמה הזמן ומהו הזמן שתוספת בערב שבת לפני בין השמשות? בזמן שהוא ודאי יום. במוצאי שבת, אחרי בין השמשות, בזמן שהוא ודאי לילה. ובין השמשות נמשך 13.5 דקות לפני צאת הכוכבים, אלה שנחלקו רבותינו, האם הוא מתחיל בשקיעת גוף השמש, או רק 58.5 דקות לאחר מכן, ששוקע גם אור השמש מרוב הרקיע. במדור דף הרמ"י באבות ובמסכת שבועות דף מ"ח נלמד היום בין היתר כיצד עדות סותרת יכולה להיות אמיתית. ומה ביקשו התלמידים הרב נחמן, וגם מה היה כתוב באיגרת שהגיעה מארץ ישראל. אבל על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום כאמור בשבועות דף מ"ח. כמובן שאתם זוכרים שאמרנו שאפשר לשמוע את הרב אליהו אורנשטיין בשיעור בדף הרמ"י בגמרא בעיר וקצר. ונעבור למדור החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. המדור המרתק שכולכם מוזמנים להצטרף אליו ללימוד היומי בספר חפץ חיים, שאנחנו אוחזים בחלק הציורים, סעיפים ח' וט', שזה עדיין ממשיך לעסוק בנושא השידוכים, והחפץ חיים מעלה נידון מעניין. אדם שמכיר היטב את המחותן, והוא יודע שכשהוא מתחייב על כסף, אין לזה שום בסיס להתחייבות הזאת, שום סיכוי. או כי הוא מכיר שהוא רמאי, או בגלל שהוא יודע שהמצב הכלכלי שלו גרוע מאוד. זה נידון שמצוי מאוד בשידוכים, שפעמים רבות צד אחד מנסה לברר על החוסן הכלכלי של הצד השני. האם הוא אחד שעומד בהתחייבויות שלו? בפרט שמדבר בחור מופלג בתורה, שדורשים עבורו התחייבות כספית. אז כיצד אם כן צריך לנהוג באופנים האלו? החפץ חיים מציב פה כמה תנאים. דבר ראשון, שהוא יודע מעל לכל ספק שבאמת ככה פני הדברים. או שהוא מכיר את דיבו הרע של זה שמבררים עליו, או שהוא מכיר את גודל העניות, או שהוא שמע לנו מפירוש, הוא לא מתכוון לעמוד בהתחייבויות שלו. אבל אומר החפץ חיים שהוא לא החליט בעצמו, בגלל שהוא לא מכיר את המחותן, שכאיש עמיד, אז מן הסתם לא עמוד בהתחייבויות. ולמה? הוא אומר, אומר חפץ חיים, איך הלשון התאורה שלו? דעלו, אנו רואים כמה פעמים שאנשים כאלו משלמים את התחייבותם יותר מן בעלי בתים הגבוהים. זה שאתה רואה שהוא נראה לך תפרן, וכולו אומר עניות, זה לא אומר. ראין, מציל אומר חפץ חיים שאנשים כאלה משלמים את התחייבות יותר מאלה שחשבנו שיכולים יותר. והמשך חפץ חיים ואומר עוד תנאים. אומר חפץ חיים, הוא צריך לדעת שאילו היה החתן יודע מכך, אז הוא באמת לא רוצה את השידוך. והוא מסביר שפעמים רבות מוצאים שהחתן לא מתכוון, אלא רק להוציא מהמחותן כל מה שהוא יכול, אבל העיקר השידוך לא תלוי בזה. אם כן אומר חפץ חיים, אסור לגלות לו. אלא רק אם תהיה מכך תועלת, שהחתן יכול לתקס את סוד איך להוציא מהמחותן ביטחונות על ההתחייבות הזאת. ומלבד זה צריך שיהיו גם שאר התנאים הכלליים שנדרשים תמיד ליתר, אותם שכבר הזכירו והוזכרו כבר כמה פעמים. תנאי נוסף אומר החפץ חיים, יש בו חידוש, שגם מצד החתן לא תהיה כל רמייה בשידוך. זאת אומרת שאם גם החתן מרמה באיזה דבר מסוים, פשוט שאסור לגלות לו. ואת התנאי הזה החפץ חיים מציב גם במקרה הפוך. כשאדם רואה שמרמים תמחותן על החתן, בהקשר לחתן, אז הוא צריך לדעת בבירור שגם מצד המחותן אין שום רמאות. והוא אכן מתכוון לעמוד בכל ההתחייבויות הכספיות. וכן אין כל רמאות במה שמספרים על המשודכת, רק אז הוא יכול להתקדם עם זה הלאה. בביאורים ומוסופים של דירשו מציינים שמדברי החפץ חיים משמע, שאפילו שהעניינים האלה לא שקולים, זאת אומרת, למשל, אחד מרמה לגבי ממון ואחד מרמה לגבי חולי, גם אין לספר להם. ומה הטעם? אז יש מי שביאר, שאנחנו לא צריכים לעזור לרמאי נגד החבר שלו, אלא רק אם אחד מרמה מעט, באופן שנקרא עדיין שהוא עומד בדיבורו באופן כללי, והוא לא יוצא מכלל אדם הגון, צריך לגדות לו כשהשני מרמה אותו רמאות גדולה. יש שם עוד הסבר נוסף, שהכוונה שלו חפץ חיים משגון שמרמים אחד השני, אז באמת אין כאן חיסרון, זה שידוך שראוי לו לפי המצב שלו. ובעצם התנאי הזה כבר כלול בתנאי הראשון שהחפץ חיים אומר, שצריך להתבונן היטב מתחילה אם באמת זה עניין רע. כלומר, האם באמת יש בשידוך הזה בעיה, או שכיוון שבשני הצדים יש חסרונות, אז זה בבחינת אין והגפן באין והגפן. עד כאן המדור המתוק, מתוק מדבש, החפצים בחיים. אנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה למוסר היובי. איך מתקינים את הנפש והגוף ללימוד תורה? אומר רבי יוינה באובס, חכמינו זל אמרו, עתקן עצמך ללמוד תורה, ומפרש רבי יוינה, עתקן עצמך במידות טובות, כדי שתלמד את התורה ותגיע אל מעלת החסידות. והוא מסביר, כי אם אין לו סברה לדעת חוכמה, הנה הוא מחשב להרע, וסברתו גדולה מחודדת לעשות רע. הוא מוסיף רבי יוינה ואומר, שבמה שאנחנו אומרים, עתקן עצמך, יש בכלל זה גם למעט התענוגים. כדי שילמד תורה הרבה, וכמו ששנינו, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תשען וחי צער תחיה ובתורה תעמל. ומסיים הרבי יוינה, כי המרבה בעידונים לא תשכון בתוכה החוכמה. לקראת סיום, אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע, למען רבות מופתי. יש פה סיפור נפלא, סיפור נפלא שסיפר הגאון רבי ציון פלמן, מעשה מהחזון איש, זכר צדיק לברכה. שהיה עם סיפור שהיה עם חותנו, הגאון הצדיק רבי עמרי צחוק רוטשטיין. הוא מספר שהרב רוטשטיין היה אחד שעשה תורתו קבע, פרישות וטהרה, ואת המלאכה שלו הרי. והוא לא היה עושה דבר וחצי דבר, כי לקבל את העצה של החזון איש. כל דבר גדול וקטן שהוא עשה, זה היה אחרי שהוא קיבל את הברכה שלו, והוא שמע את דעתו של החזון איש בעניין. הוא מספר שתקופה מסוימת, הרב רוטשטיין קנה מגרש באזור התעשייה שבתל אביב יחד עם שותף שלו, שלבנות שם במקום בניין גדול שישמש ברובו למפעל, במחשבה שוודאי הרבה יצרנים ירצו לפתוח באזור הזה מפעלים, וככה יוכלו למכור או להזכיר חלק מהקומות. באחד הקומות הם חשבו לפתוח בעצמם מפעל לייצר וילונות. את שאר הקומות, הקומה התחתונה, הם חשבו להזכיר לחנויות גדולות וכדומה. אכן, זמן קצר אחרי שהם קנו את הקרקע, הם יצרו קשר עם קבלנים אמינים, והבנייה החלה לפי התוכנית. נו, כדי לבנות בניין שראוי להעמיד בו מפעל, זה לא בניין מגורים. הוא צריך להיות חזק יותר, שיוכל להחזיק את המכונות הכבדות. הגובה של הקומות צריך להיות שונה. בקיצור, אופרציה שלמה. כשהתחילה הבנייה, התברר שכמה שחשבו ושיראו את הרצאות של הבנייה, הרי במציאות הסכומים גבוהים הרבה יותר מהתכנון. תוך כדי בנייה נוספו הוצאות כספיות, הכרחיות, רבות, בלתי צפויות. בשביל שהבנייה תיעשה על פי כל התקנים שדרושים. זה הגיע לכזה מצב שהיזמים, כל הכסף שהיה להם, כל הכסף שהם תכננו להם מבנייה הזאת כבר נגמר בהתחלה. הם צריכים לגייס עוד הרבה סכומים גדולים שיאבדו את כל הרכוש שלהם, לקחו הלוואות, ועדיין ההוצאות הלכו וגדלו. והיה צריך הרבה כסף בשביל כל הסיפור הזה. הם יכלו לעצור את כל הבנייה עד שישיגו את ההוצאות, אבל אז ההפסדים היו כמה. כבר היו במקום את כל הכלים שדרושים לבנייה, ואם יעצרו את זה עכשיו, הקבלנים ילכו ביחד עם הכלים שלהם, להחזיר את כולם בחזרה בבוא היום שלהם את הכסף, העלות תהיה הרבה יותר גדולה. מה עוד שהיה סיכוי שהם תכננו שבעזרת השם יגמרו לבנות את הבנייה, אז מיד הם ימצאו קונים שיקנו מהם את הבניין ויוכלו לחסות את החובות העצומים שכבר רבצו על הכתפיים שלהם. אבל עכשיו שהבניין תקוע באמצע הבנייה, קשה למצוא מי שיקנה אותו. והם עלולים להגיע למצב שכל החובות האדירים יישארו בלי כיסוי. אז לא נותר להם ברירה להמשיך לבנות את הבנייה במתכונתה, שמנסים להשיג עוד ועוד כסף מכל מי שרק אפשר. המאמץ הכללי הוא היה אדיר. המאמץ הכלכלי להשיג את הכל. וזה ממש רושש אותם, הם נעשו עניים מרודים בלי פרוטה. אבל כדי להישאר ככה לנצח, הם היו חייבים לגמור את הבנייה. וכמו כל דבר, בסופו, כל דבר שבא לסופו, גם הבנייה הסתיימה, הבניין עמד על תילו לפי כל התקנים הדרושים, והיה מוכן ומזומן להחלט מי שירצה לקנות. השותפים פרסמו את הבניין למחירה, אבל להחזרתם הרבה מגלים שכמעט ואף אחד לא מתעניין להשקיע בקנייה של הבניין הזה. מי שכבר כן רצה, הציעו מחיר נמוך מאוד שלא היה שווה למכור במחיר הזה. הימים חלפו, עוברים שבועות ואין קונה. והחובות האדירים רוצים להם על הכתפיים. מה עושים? יום אחד פונה אליהם נציג מטעם ההסתדרות שרוצים לבנות את כל הבניין. והם מציעים סכום גדול מאוד. סכום שלא רק שהם חסר את החובות, עדיין נשאר להם רווח. אבל ההסתדרות כידוע זה ארגון של מחיילי שבת. וכשהם ימכרו את הבניין לאותם מחיילי שבת, ודאי שיעשו בשימושים של חיילי שבת. הרב רוטשטיין מהסס. מצד אחד איך אפשר למכור את הבניין למחיילי שבת? מצד שני שיש כאלה חובות נוראים, אולי יש מקום להתיר? גם השותף שלו לעסק שהיה שקוי כמוהו בים של חובות, שמח מאוד שהוא שמע את ההצעה של ההסתדרות. הוא התמלא בתקווה על הפתח של האור שנפתח להם. אבל כשהוא שמע את הספקות של הרב רוטשטיין, הוא הבין שהשמחה עדיין מוקדמת. הם החליטו שהוא ייסע לחזון איש, ויספרו לו את כל פרטי ההצעה, מה שהוא יגיד, הם יעשו. החזון איש מקשיב, הוא אומר להם לא למכור את הבניין להסתדרות. השותף התאכזב מאוד, אבל קיבל את ההוראה. והמשיכו ביחד לנסות למכור את הבניין. עוברת תקופה, ועדיין לא מוצאים קונה. הבניין שומם, ואנשים מתחילים לדחוק להחזיר את החוב. השותף רואה שבא מים עד נפש. הוא אומר לעבוד שאני אולי תלך לחזון איש עוד פעם. אולי עכשיו הוא כן יתיר לנו למכור את הבניין להסתדרות. אמרו שאני לא אתלהב מהעניין, אבל הוא כבר קיבל תשובה, מה יש לחזור ללשון? אבל לא מדובר רק על עצמו, מדובר גם על השותף שדוחק בו, הוא לא יכול לקחת אחריות, אז הוא קם, אז הוא שמע לי דבריו ונסה לחזון איש לשאול אותו עוד פעם. החזון איש שמע את השאלה, והוא הבין היטב את המצב הדחוק שהם נקלעו אליו. הוא השיב להם במשל. היה אדם שהיה צריך ללכת לבדו, ממדינה למדינה. כדי להגיע למקום שהוא רצה להיות שם, הוא היה צריך לעבור במדבר. נו, במדבר אין אוכל, אין מים, אז הוא הצטייד מראש. באוכל ושתייה שהיה מספיק לדרך הארוכה. ככה הוא חשב. בתחילת הדרך הוא טעה במדבר, ועבור כמה ימים עד שהוא מצא את דרך המלך. אבל הוא התעכב, אז באמצע הלך נגמר לו המים. בהתחלה הוא המשיך ללכת בלי מים, אבל שעברו השעות והחום של המדבר, הוא הרגיש הצימון גדול, אין מה לעשות, אין להשיג מים במדבר. הוא בלב רע המשיך ללכת. הוא מרגיש שהוא עומד לפני התמוטטות, ואם הוא לא משיג עכשיו מים, הוא עלול למות בצמא. הוא ממשיך קצת באפיסת כוחות, ואז הוא שומע קולות של מים ממרחק. זה נוסח בו כוחות חדשים, והוא הולך במהירות לכיוון של המים. איי, הוא מגיע למים, אכזבה גדולה. הוא רואה שזה לא מעיין מים זקים, אלא מי ביוב ולוכלכים. לא רואים לשתיית אדם. הוא עומד שם וחושב מה לעשות. מצד אחד, מי הביוב מזוהמים, לא רואים לשתיית אדם. אבל מצד שני, אם הוא לא שותה כלום, המיטה שלו קרובה מהצלה. מה הוא עושה? בלית ברירה, הוא שותה מהמים הרעים האלו. אין צורך יותר את ההרגשה שלו, שהוא שתה ואחרי השתייה. אבל הוא יתנחם בעובדה שלפחות עכשיו הוא חי וממשיך ללכת. אבל מה שקרה אחרי זה, רבותיי, אחר כברת דרך קצרה, הוא רואה מעיין נובע, מים חיים, נקיים, זקים. אוי, כמה צער, כמה צער היה לו. רק היה מחכה קצת. היה מקבל מי מעיין, מים ראו משתיית אדם, אבל כיוון שהוא לא המתים, קיבל מי רפש, שגורמים לו עכשיו כאבים גדולים וחזקים. את הנסע להשיב, המים נכנסו כבר במים, גרמו למה שגרמו. וכל מה שנשאר לו זה לסבול את סבלו ולזעוק על העבר. עכשיו אמר החזון איש לרב רוטשטיין, יש לך הצעה טובה. למכור את הבניין במחיר טוב ולצאת מכל החובות. אבל תדע לך, שההצעה הזאת היא משולה למי ביוב. כסף של מחלי שבת זה כסף של ביוב, של מי רפש וטיפ. אם תיקח את הכסף, תצא מכל החובות ותוכל להמשיך לחיות. אבל בתוך רפש וטיפ. אבל אם תחכה עוד קצת, תראה שאתה קרוב מאוד למי מעיין. מי מעיין זקים וטהורים. תוכל למכור את הבניין ולהסתדר עם הכל לצד הטוב ביותר. ומה לך לשתות עכשיו מי ביוב כשמי המעיין קרובים אליך מאוד מאוד. הרב רוטשטיין שמע את הדברים האלה. לא נותר לו שום ספק, הוא ידע שאת הבניין הוא לא ימכור למחלי שבת, והיא מה? הוא מספר לחזון איש, הוא מספר סליחה לשותף שלו את התשובה של החזון איש. שהוא מוסיף ואומר לו, אתה לא צריך להפסיד בגלל, אם אתה רוצה, אתה יכול למכור את החלק שלך, אני את החלק שלי לא מוכר. השותף שומע את דברי החזון איש, הוא בטח בהשם שאכן הישועה קרובה לבוא, והוא מחכה לה ביחד עם החזון איש. ובאמת, לא עבר הרבה זמן, ולאט לאט הם התחילו למכור ולהזכיר חלק מהבניין, לאור, חלק לאור, למפעל הזה, למפעל הזה. עד שלאחר תקופה לא ארוכה, המחירי הקרקעות עלו, והמחירים של הבניינים עלו, והיה ביקוש גדול לבניין. אז חלק הם מכרו, חלק הזכירו, רווחים גדולים. לא רק שהם כיסו את כל החובות, אלא אף הם יגשרו את החלום שלהם. פתחו בעצמם במקום מפעל ייצור וילונות, וזכו לקדש שם שמיים בכל מעשיהם. סיפור נפלא שהופיע בשלמי ציון. ואנחנו מסיימים עם המדור הנפלא התחזקות יומית. מהמאורות הגדולים, שמסופר שם על אחד שבא לחפץ חיים, עגלון, הוא התלונן שלי במשך זמן קצר, נפלו לו שלוש סוסים, שם היו הפרנסה שלו. הוא אומר לו, נפלו שלוש הסוסים שלי, נוצמי לחמי. הזדעזע חפץ חיים ואומר לו, חלילה, האם הסוסים היו נוצמי לחמך? השם הוא הזן ומפרנס הכל. אומר חפץ חיים, היה ניסר כל אותו היום, והוא אמר, כמה שחלים הם האנשים שלא מרגישים את בורא העולם שהם חיי, וזן את הכל. ובמקום זה, מה העגלון רואה? מי המפרנסים שלו? אז עושים. הנגר, בעץ, החייד, במכונת התפירה, וכן הלאה. נשתדל אם כן, רבותיי, לתלות את ביטחוננו בהשם, ולא נרגיש תלויים ברצונות של בני אדם, המנהל, המעביד, המשקולת. הרי לא נותן לחמנו, אלא השם. הוא זה שזן ומפרנס לכל. ועד כאן להיום רבותיי, אנחנו סיימנו את הפותח של יום ראשון בשבוע. נשוב וניפגש ברצות השם מחר עם עוד דברים מעניינים ומרתקים. שיהיה לכולכם המשך יום טוב.